אתם עם SBS בעברית. לעוד כתבות מעניינות, היכנסו lsbs.com.au/hebrew. שלום לכולם, כאן מייקל ברטורה מ-SBS בעברית. אני היום נמצא עם רמי שרמן. רמי ביקר באוסטרליה ממש לאחרונה. רמי, ספר לנו קצת עליך ומה הביא אותך באמת לבקר פה.
אני בן 73, נולדתי בישראל בקיבוץ, כל חיי חי בקיבוץ, כיום בקיבוץ מעגן מיכאל, נשוי, משפחה, שתי בנות, חמישה נכדים, פיזיותרפיסט בוועד האולימפי הרבה מאוד שנים. אז השנה אנחנו מציינים 50 שנה למבצע שבו טסנו כ-200 ישראלים מצבא הגנה לישראל, לחלץ חטופים, יהודים, ישראלים, ואת הצוות הצרפתי מאנטבה. ולפני עשור, ב-2016, הוזמנתי פעם ראשונה לעולם, ופתאום מצאתי עניין מאוד גדול לשוחח עם העולם היהודי. עד אז הייתי ישראלי, ופתאום אני פוגש את העולם היהודי בעולם. ורוב שנותיי מאז, בעשור הזה, הייתי בעולם, משתף את הקהילות, את האנשים בקהילות מכל סוג בסיפורו של המבצע. ועכשיו, 3 שנים אחרי המלחמה והטבח הנוראי שנעשה בעוטף עזה והאנטישמיות שפרצה בעולם וגם באוסטרליה והיה טבח באוסטרליה, הגעתי לאוסטרליה לפני חודש ופגשתי את קהילת יהודי אוסטרליה, ישראלים באוסטרליה, אנשים שחיו ברווחה וביטחון כל החיים, ועולם אחר פגשתי.
ואני מבין באמת שאתה, יכול להיות שיש מישהו שמקשיב לנו ולא מכיר את הסיפור, אז נגיד במאמר מוסגר כמובן שנחטף מטוס נוסעים לאנטבה, שזה היה באוגנדה, ושאתם באמת נסעתם כוח צבאי ישראלי בטיסה מאוד ארוכה לשחרר את החטופים, וזה הבקראונד של הסיפור. אתה מספר לנו למעשה שזה לא רק העניין בסיפור עצמו, שהוא סיפור הירואי, ידוע, עשו עליו סרטים וכו', אלא שיש פה איזה משהו קצת יותר עמוק שאתה מרגיש מהקהילות היהודיות שאתה מבקר כשאתה מספר את הסיפור?
השאלה שהתעוררה לי תוך זמן קצר שהייתי בעולם, מדוע יהודי העולם, הקהילות בעולם, אימצו את סיפור אנטבה, והוא הוטמע בתוך חיי היום יום, מלמדים אותו בבתי ספר, עשו לפעמים איזשהו מוזיאון קטן. מה הסיפור שיהודי העולם ימצאו את הסיפור הזה? ופה מתגלה לי עולם הרבה יותר עשיר מהסיפור הישראלי, כי הסיפור הישראלי נשען בעיקרו על הצלחה צבאית, על אומץ לב צבאי, על יוזמה של צבא, על באמת מסירות נפש של חיילים שלא ידעו כמה נחזור בחיים. הסיפור היהודי בעולם נשען לטעמי על קיומה של המדינה. מדינת ישראל יש לה אחריות ליהודי העולם, ומבצע אנטבה הביא את זה לידי משמעות מאוד קונקרטית. היא קיימת, ואנחנו ב-1976 נוכחנו שהיא מקיימת את הציווי הזה של מחויבות לכל יהודי. ולכן זה אומץ מאוד חזק על ידי יהודי העולם, זאת פרשנות שלי, שלמדתי אותה לאורך השנים שהייתי ברחבי העולם. התברר לי שיש שתי קומות לסיפור הזה באופן מובהק, סיפור ישראלי, צבאי, מדינה שנלחמת על קיומה ומגנה על אזרחיה, ויש סיפור יהודי, והסיפור היהודי הוא קומה נוספת בתוך הסיפור המופלא הזה של מבצע אנטבה שהתרחש לפני 50 שנה. זה סיפור של אחריות של מדינה, מקומה של המדינה אצל כל יהודי באשר הוא, באשר אורח חייו. והם מנחילים את זה מהורים לבנים ונכדים, ובבתי הספר ובתי כנסיות. מנחילים את הסיפור כדי לספר את סיפורו של אנטבה, לספר את סיפורה של מדינה שהיא בית רוחני, אצל הרבה יהודים בית פיזי, ליהודי העולם, לעם היהודי. ובשביעי באוקטובר, והאנטישמיות טלטלה את הביטחון בקיומה של המדינה. זה כבר פתאום לא הפך להיות מקום בטוח, כי יהודים נרצחו בו, טבח נוראי, מלחמה פרצה, ובו זמנית הבית שיהודים בעולם, הוא גם הוא טולטל מאוד חזק עם האנטישמיות. ויהודים נרצחו, לא בהיקפים כאלו, אבל הביטחון באוסטרליה הוא טלטלה. הוועדה שהוקמה לחקר האנטישמיות הוא ביטוי לצורך של יהודים להחזיר לעצמם את הביטחון בחיים באוסטרליה, שזה תמיד היה גן עדן.
איך אתה רואה באמת את השינוי מבחינת היחסים שהיו בין מה שנקרא דיאספורה, הזהות היהודית או הקיום היהודי מחוץ לארץ, ובין הישראלים בעקבות השלוש שנים האחרונות והמלחמה הארוכה?
אנחנו לטעמי בתוך תהליך שיצטרך, אני מקווה לא הרבה זמן, לבנות מחדש את מערכת היחסים בין המדינה ויהודי העולם, והכי חשוב, בין הישראלים ומדינת ישראל. זאת מערכת יחסים שצריכה להיבנות מחדש, להגדיר אותה, לאפיין אותה, לתת לה משמעות לשני הצדדים. אנחנו באמצע או בתחילתו, אני יודע להגיד, אבל של בניית מערכת יחסים שתתאים לשינויים שחלו מתחילתה של ציונות, מהקמת המדינה, מהשנים הראשונות של המדינה, שהמדינה בכלל עיצבה את עצמה, המדינה זה מדינת ישראל. אני חושב שהטלטלות האלו של טבח שביעי באוקטובר והאנטישמיות והערב של יהודים בעולם, הוא מצריך בנייה מחדש, הגדרה מדויקת יותר שתתאים לתקופה. האווירה בעולם גם השתנתה. ואנחנו, אני אופטימי שזה הכיוון שצריך להיות. אני חושב שנעשים כל מיני מהלכים שיתחפו לזה. למשל, הדחף לבוא ולהצביע במדינת ישראל, היום לקראת הבחירות של ישראלים, הוא דחף חיובי במובן שהוא מבטא את מקומה של מדינת ישראל לישראלי שחי באוסטרליה, או באנגליה, או בטורונטו. אבל זה לא יכול להישאר רק ברמה הטכנית של הצבעה. זה משהו עמוק יותר שצריך להיבנות. לפני 50 שנה זה היה ברור מה תפקידה של המדינה. היום זה מצריך להגדיר את המושג בית, בית רוחני, בית רגשי, חלק יש משפחות, יהודים שלחו הנה את הבנים, הרבה מאוד, כמה אלפי יהודים כל שנה צעירים באים להתגייס כחיילים בודדים למדינה, לנו בבית יש 8 שעברו באורך השנים, והפכנו את ביתנו לביתם. זה הסיפור שמביא אותי ונותן לי כוחות להגיע לעוד מקום ולעוד מסע.
מה התקווה שלך בשינויים שאנחנו רואים במדינה שיקרה במשך, נגיד, השנה, שנתיים הבאות וישנה את המצב?
אני מקווה מאוד שהמרכיב הביטחוני שישאר תמיד לא יהיה בעוצמות של האש כפי שחווינו אותם בשלוש שנים האחרונות, אלא הוא יחזור לממדים שאפשר להסתכל על מרכיבים אזרחיים, מרכיבים רוחניים, מרכיבים של שותפות גורל יותר ברור. כאשר עוסקים בהישרדות זה מסובך מאוד. התקווה שלי שהלהבות ירדו, הם לא ייעלמו לצערי, אבל הם לא יהיו בעוצמות שאנחנו חווים בשלוש שנים האחרונות. זה כיוון אחד. כיוון שני, אני חושב שאנחנו צריכים לרדת מהסיסמה של מדינה יהודית להגדרה של משמעות היותנו מדינה יהודית. לא רק בהגדרה ליהודית, ליברלית, דמוקרטית, זה אמירה שהיא נכונה, אבל צריך לפרוט את האמירה הזאת למשמעות של חיי היומיום שלנו. וזה שיח. והיום אנחנו עוד לפני המלחמה, היכולת לשוחח הצטמצמה מאוד מאוד מאוד. ואנחנו נמצאים בהישרדות, ובעיניי זאת התקווה הכי גדולה, שאנחנו נצליח לשבת ולשוחח ולאפיין לעצמנו. כי בלי הגדרה יהודית, מה הקשר שלי ליהודי במלבורן? בלי הגדרה של משמעות יהודית, היהודי שהילד שלו מגיע הנה להילחם, הוא בא מתוך איזשהו רעיון ראשוני יהודי, הזדהות יהודית. ואנחנו צריכים כישראלים פה לקחת את זה ולאפיין את המשמעות של הדבר הזה. אני לא מסתפק רק בהצבעה בכנסת, זה פעולה דמוקרטית חשובה, כולנו עושים אותה, אבל זה משהו הרבה יותר עמוק.
אתה חושב שיש משהו שונה במצב הקיים בסביבת העולם? זאת אומרת, לא רק בישראל, וישראל תמיד חיה על חרבה באיזשהו צורה זו או אחרת, למרות שבאמת היו הסכמי שלום גם עם מצרים וגם עם ירדן לאורך השנים, והיינו בדרך להסכמי שלום נוספים עם אברהם אקורד, אבל באופן כללי ישראל תמיד הייתה מאוד מודעת לסכנות שעורבות לפתחה, אבל אתה חושב שיש פה שינוי שהוא יותר משמעותי ליהדות העולם ממה שהיו רדיפות בעבר? אנחנו בנקודה אחרת, או שזה אותה הגברת בשינוי האדרת מבחינת האנטישמיות בעולם?
אני מחובר לאמירה שלא עסקתי בה עד שיצאתי לעולם, הגורל היהודי. ובעצם גם בישראל אנחנו עוסקים באותו גורל הישרדותי, בתוך אותו גורל של שינוי אדרת, אבל המהות לא משתנה. ואנחנו מנסים בתוך העולם הזה באמת לבנות לעצמנו, ובהרבה היבטים הצלחנו בצורה שהיא נראית בכלל איזשהו קסם, איך זה הצליח בתוך מקום שכל הזמן נלחם על קיומו. הצלחנו בהרבה מאוד היבטים לבנות חברה מאוד מאוד חזקה. לצערי, בעשור האחרון הלכנו לכיוון והושפענו הרבה יותר מדי מהרוחות של המערב, ולא התחברנו מה שתמיד היה הייחודיות של הגורל שלנו, הייחודיות של המסרים החיוביים שישנם בתוך זהות יהודית. ההצמדות לחיים, למשל, דבר נורא משמעותי. הצמדות לחיים, אחריות גם לעולם, לבני נוח ולרעידת אדמה בוונצואלה, ולאזרחים סורים שמקימים בית חולים על הגדר. זה בסופו של דבר, אפשר לדבר על זה ברמה של אינטרסים של מדינה, אבל אפשר גם לראות את זה דרך עיניים של רוח יהודית של עזרה לזולת. לאו דווקא ליהודים רק. ואני חושב שרוח יהודית היא לא תמיד עם כיפה ותפילה, היא הרבה יותר עמוק, עולם של ערכים. אם נאמץ אותם, נראה אחרת את משותף אחד עם השני, יהודי באוסטרליה או בפרס, הם שונים והם דומים. ופה בישראל, היהודי שחי באור עקיבא על יד מעגן מיכאל, הוא חי חיים שונים, אבל יש לו משהו משותף, גורל יהודי משותף. ויש בו בגורל הזה ערכים מאוד חיוביים, חלקם הביאו אותי לאנטבה, וחלקם הביאו אותי עכשיו למלבורן ולאוסטרליה, ובחודש הבא לאנגליה. להזכיר שיש מושג בית, ויש מושג בית רוחני, ויש משהו טוב במי שאנחנו.
ואת הטוב הזה, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, זה את הטוב הזה אנחנו רוצים להמשיך להביא ולחלק עם העולם, אבל אנחנו צריכים באיזשהו מקום לפתור את הבעיות הפנימיות שלנו כעם בישראל, כדי שנוכל באמת גם להגן על עצמנו וגם להמשיך לפרוח ולהתפתח.
לא יעזור לנו כמה פצצות אטום יהיו לנו בבית חרושת לטקסטיל. זה לא יעזור לנו אם לא נדע שיש משהו שנוגע בכל אחד מאיתנו, ואותו צריך להזכיר לעצמנו. את המשותף הזה שהוא לא אחידות, אבל הוא משותף בעולם הערכים שאני רוצה ללמד את ילדיי, ברוח הבית ברחוב הישראלי, בקיבוץ שאני חי, מערכת יחסים אחד עם השני, דברים שאני יכול להסביר אותם בעיניים יהודיות, וזה לא הופך את זה כבר להדתה, אלא הופך את הטוב שיש בזה. והיהדות הביאה לעולם את התיקון עולם על שלל היבטיה, והיהדות הביאה לעולם ערכים טובים, היא לא הביאה רק מלחמה וחוסר יחס לפלסטינאים. זה ויכוח פוליטי שאני לא נכנס אליו, ולא רוצה בכלל להיכנס לשאלות האלו, הם לא מעצם העניין של שיחתנו כרגע, אבל הראייה שיש משהו טוב במי שאנחנו, והגורל מרמיד אותנו על דרך משותפת, ונדע לזכור את הדבר הזה. אני מדבר עכשיו עם מייקל, מאחורי המילים יש 4,000 שנה שהם איכשהו נמצאים שם, אנחנו רואים את זה, לא רואים את זה. למה אני צריך להעלים את זה אם אני חושב שיש בזה משהו טוב? שקצת כישראלי, כן. הייתי במקום שעשיתי היבטים, בניתי או ראי בנו, או הייתי שותף לבנייה של מדינה, שבאופן מופלא, מגיל 3 מפגיזים אותי בלהבות הבשן. והנה, הגבול קיים והגבול זז והגבול דינמי ו... הקיבוץ השתנה ליישוב אחר, אבל עדיין אנשים חיים ביחד, אם הם פחות יראו את המפריד ויותר יראו את הגורל המשותף, את התרבות המשותפת, את הערכים המשותפים, נדע להעריך את מי שאנחנו באופן שונה ממה שהיום כל כך שכיח. רקע מאוד מאוד ארוך שנים, זקן ארוך של... סיפור חיים שהפך לעם שנזרק מהמקום הזה וחזר למקום הזה. וכאילו, בכל זאת, אנחנו מצליחים לקיים פה משהו מאוד מאוד עשיר ויפה. והמכות שאנחנו מקבלים, מכות כואבות מאוד. מכות כואבות מאוד. אבל אנחנו לא צריכים לתת משקל כל כך גדול לפוליטיקה, אלא לעולם הערכים החיובי שהזקן הזה תומן בתוכו.
כן, פתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם.
בדיוק, מתחיל... עוד יפה, כן, יפה, איזה כן, יופי, כן. מייקל, איזה יופי, אמרת, בדיוק.
במטוטה עוד שאלה אחת, וזה בכל זאת קצת לחזור לכיוון הסיפור המדהים של מה שקרה לפני 50 שנה. בראייה לאחור של 50 שנה אחרי המבצע שהיית בו ושהשתתפת בו, מה אתה זוכר שעדיין נותן לך את ההרגשה של משמעות?
הובלנו את החטופים למטוס
שהמתין
להם. ופתאום אני שומע קול, מייקל. רמי, אתה מציל יהודים. עד אז הייתי כל כולי ישראלי. המשפט הזה, בן של ניצולי שואה שרק אחות אחד של אבי שרדה כמוהו ובנתה את ביתה במלבורן. אף אחד לא בא להציל אותם בפולין. והנה אני מציל יהודים. זה סיפור חיי האישי וזה סיפור חיי בין העם הזה, וסיפור של כולנו, אני חושב, של... יש רגעים בהיסטוריה שאתה לוקח חלק ומתחבר ברגעים כואבים, כי זה חלק מסיפור עמנו, למשהו משמעותי שמעבר למרקם הגוף שלך ותבנית הגוף שלך. אתה מעבר לזה. זה מה שקרה לי באנטבה לפני 50 שנה. וזה הסיפור שאני משתף היום אנשים בעולם, עדות אישית. זה הסיפור האישי שלי, שאני חושב שהוא לא רק פרטי שלי.
כן, אני חושב על המשפט הזה, כל ישראל ערבים זה לזה, ובזמן שאני מקשיב לך, אני פתאום קולט שביום יום, המשמעות הזאת היא קיימת בשביל כולנו, אבל פה ושם, בחוויות אישיות וקבוצתיות, נוצר רגע או מצב או סיטואציה שפתאום אתה ממש רואה את זה בצורה מאוד בהירה, וזה מה שנשמע שאתה זכית לו באותה נקודה.
למסלול באנטבת, זה בדיוק מה שהיה בין הממד האישי הפרטי, שהוא חצה גבולות של משהו אישי. ולא רק, החוויה הייתה אישית והזיכרון נשאר אישי, אבל התחברתי למשהו שמעבר לממד האישי. וזו הרגשה שמלווה אותי, ואני חושב שהיא נותנת משמעות לחיי היומיום שלי.
בסיכון שאני אשמע נוסטלגיה, אני מיד חושב כמובן על שיר אחר של כולנו רקמה אנושית אחת חיה.
יופי, אתה משלב פתאום משהו שמעבר למילים שיותר אני פחות לעולם השירה, והנה אתה מוסיף לזה, תודה לך.
כן, טוב, אתה מזכיר לי את הדברים האלה. רמי שרמן, היה לי תענוג וכבוד לדבר איתך, תודה שבאת אלינו לתוכנית, ואני מאחל לך באמת המשך סיבוב עולמי שנותן משמעות ותוקף גם לסיפור שלך, אבל גם לדברים שאתה מחלק עם אנשים אחרים ולמודעות שאתה מביא להם. בוא נסיים בתקווה לימים קצת יותר טובים.
לשנה טובה, הנה בקרוב, בדיוק. שנה טובה ושנה של ברכות ושנה של התחלות. השנה הטובה זה רגע ככה מכונן שאנחנו תמיד מזכירים תקווה.
כן, באמת.
זה ציפייה. אז שיהיה שנה טובה לכולנו, כל אחד בכאן שביתו קיים וכאן שחלומותיו מתגשמים. זאת היא הברכה שלי לכולנו, לכל המאזינים.
אמן ואמן, גמר חתימה טובה באמת, וכן, תודה רבה.
תודה רבה.
סמנו לייק, שתפו והגיבו, עקבו אחרי SBS Hebrew בפייסבוק.